שעתה מאוחר. יש לו אין הבדל. אותו דבר גם...
לא נכון.
שעון קיץ לא מזיז לזה.
עוד שבוע, עוד שבוע זה... אחרי שבוע זה יש שינוי.
לא משנה, בסדר.
היום הראשון לא.
את השעה הזאת, לא. מה זה עוד שעות שינוי? אז טיפה יחזור טיפה יותר מוקדם, אבל זה לא...
לא, טיפה מוכר.
אם לא שעון קיץ...
טיפה מוכר.
אז הם היו קמים בשלוש באמצע, בסי, משהו כזה, לא שלוש, אבל...
כן. אנחנו בתחילת פרשת צו, כן. פרק ו', פרק ו', פסוק א'. צו את אהרון ואת בניו לאמור. ידוע. ידוע דצו מורה על זירוז. כן, גם רש"י מביא. אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. ידוע דצו מורה על זירוז. רבי שמעון הוסיף, בכל מקום שיש חסרון כיס צריך זירוז. זאת אומרת, לאדם קשה להוציא כסף. אבל לא בכל...
אז היה ככה.
כן, כבר אז היה ככה. אבל לא בכל מקום דכתיב צו, זאת אומרת, הוא אומר ככה, בכל מקום שיש חסרון כיס צריך לזרז, אבל אומר אל תיטה, לא בכל מקום שכתוב צו הוא חסרון כיס. הוא אומר יותר מזה, גם כאן אינו חסרון כיס כלל לכהנים, כמו שכתב הרמב"ן. מדוע? משום שהרי הכל בא מתרומת הלשכה, הם לא מוציאים מהכיס שלהם. אז מה כתוב? זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. זה דברים שאתה לוקח מתרומת הלשכה, אלא כאן הוא מטעם אחר. וכמו בכל התורה שכתוב ציווי, מפרש בגמרא ברכות דף A בכל מקום, אמת הגמרא אומרת מה זה המצווה? המצווה זו המשנה, ושם כתיב גם כן משום זירוז. למה? באשר הוא תורה שבעל פה. למה לשון מצווה ביחס לתורה שבעל פה? באשר הוא תורה שבעל פה שקשה לקנותה. הגמרא אומרת דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. על כן נדרש לזרז, כן, לזירוז, לחזור ולשמור. זאת אומרת, כיוון ש... לשמור הכוונה שזה לא ישכח. וכאן כתוב צו לזירוז מטעם אחר, אשר יבואר שנדרשת השגחה ושום לב שיקוים המצווה כהלכתה. הוא יסביר בהמשך מה, איזה שימת לב מיוחדת. כתוב זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר, באשר נקרא מזבח החיצון מזבח העולה. בשביל, למה קוראים לו מזבח העולה? הרי לא מקריבים עליו דווקא עולה, אלא בשביל עולת התמיד, כמו שכתבתי בספר שמות, כן, פרק מם, סליחה, מקרא ו' וכ"ט, וכן בפרשה זו שכתוב תורת העולה, ולכאורה לא מדבר על סתם עולה, אלא מה יראה רק בעולת התמיד ולא בעולת יחיד, הכוונה בקורבן פרטי, שעולה שאדם פרטי מביא. ומשום מה היא מפרש טעם שנקרא מזבח מזבח העולה בשביל זה, וכאמר היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואם כן היא תדירה על המזבח, ומשום מה היא נקראת מזבח העולה כל הלילה עד הבוקר. מה הכוונה? אז הוא אומר, המצווה על הכהנים שיראו שיהיו אברי העולה מונחים ונאכלים מעט מעט עד הבוקר, ולא יהיו נאכלים מיד. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה מצד אחד דרישה מהכהנים שישגיחו שאברי העולה לא יאכלו באופן מיידי, מצד שני הם צריכים להשגיח שלא יהיה מצב של נותר, שבאמת עד הבוקר הם יתקלו. אתם מבינים, יש פה מין מצב בין הפטיש והסדן. הם צריכים מצד אחד לדאוג שהאש לא... הרי אם אתה לוקח כמות גדולה של אש, היא מסוגלת לגרום לכך שהאיברים של העולה יאכלו מיד. לעומת זאת, אם לא תיקח כמות מספקת, אתה עלול לגרום למצב שבו באמת אברי העולה יתוותרו, ואז יצטרכו להוריד אותם מהמזבח ולשרוף אותם במקום אחר, כן? להתייחס אליהם כאל קורבן פסול, כאל קורבן נותר. אז מה אומרים לך? אז התורה דורשת, כמו שאמרתי, מצד אחד תשגיח שהם לא יאכלו מיד, מצד שני תשגיח שעד הבוקר הם יגמרו. אז הוא אומר כך, המצווה על הכהנים שיראו שיהיו עברי העולם מונחים ונאכלים מעט מעט עד הבוקר, ולא יהיו נאכלים מיד, יהיה המזבח פנוי, ואם הם יאכלו מיד יהיה המזבח פנוי מעולה. ומשום אחי היה המצווה, כן, כדי שלא יהיה מצב שהמזבח פנוי, הייתה מצווה מיוחדת לעשות קיץ למזבח. מה זה קיץ? כביכול להקיץ את המזבח. מה זה להקיץ? לגרום לכך שכל הזמן יהיו עליו קורבנות, היינו כדי שלא יישאר המזבח בלי עברי עולה. ובזה מבואר מה שמוזכר בירושלמי, שבת פרק שני הלכה ה', דרבי יוסי מחייב בשבת משום מבשל בעיכול איברים ובדרים של תמיד הערב. זאת אומרת, עוד פעם, רבי יוסי מחייב בשבת משום מבשל בעיכול איברים ובדרים של תמיד הערב, והגמרא שם שואלת מה בישול יש כאן, ומשני, כיוון שהוא רוצה בעיכולן כמבשלו. זאת אומרת, מה הכוונה? רבי יוסי מחייב בשבת, זאת אומרת, מחייב בשבת, אני מבין שהוא מחייב את הכהן על משום מבשל בעיכול איברים ובדרים של תמיד הערב. תמיד הערב, הכוונה היא, הרי יש תמיד של בוקר ויש תמיד של בין הארבעים, אז רבי יוסי מחייב בשבת משום מבשל בעיכול איברים ובדרים של התמיד של בין הארבעים. אני מבין של בין הארבעים בשבת, לא של בין הארבעים של יום שישי, אלא של בין הארבעים בשבת. אז זה הגמרא שואלת, איזה בישול יש כאן? אז אומרת הגמרא, כיוון שהוא רוצה בעיכולן כמבשלו. ולא נתבהר יפה מה היא דייק דווקא באיברים ובדרים של תמיד הערב. למה הגמרא דנה דווקא על האיברים והבדרים של תמיד של בין הארבעים? מה זה שונה מתמיד של בוקר, תמיד של שחר? ונראה, וניחא, דבמה שנשרף התמיד או שאר הכתרה, זאת אומרת, אם החלקים של הקורבן יישרפו, כן, או יוקטרו באופן רגיל, אינו מבשל. אז יש פה הבהרה, אבל לא בישול. למה? שהרי שורפן לגמרי ולא כמבשל. אבל תמיד הערב, הכוונה תמיד של בין הארבעים, שהכהן מוזהר שלא יישרפו מיד, אלא יהיו מתקלים כל הלילה, משום אחי יתבעו משום מבשל. לכן יש בזה שאלה של בישול. אבל אני לא מבין מה הציור. זאת אומרת, מה הכוונה? לא מבין מה הציור. אם מדובר בתמיד של בין הארבעים של יום שישי, זאת אומרת, אז נניח
שהוא
עשה את זה בשבת, לכאורה זה מה שהוא צריך לעשות. הרי את עברי העולה צריך לעלות על המזבח, אז מה רוצים ממנו? מה?
אי אפשר לעשות לפני צאת הכוכבים?
אז יכול להיות שזאת הכוונה. זאת אומרת, הוא היה צריך לעשות את זה לפני צאת הכוכבים, והוא עשה את זה אחרי כניסת השבת. אז לכן רבי יוסי אומר שהוא חייב משום מבשל.
ובשבת אולי
בשבת צריך לעשות את זה אחרי צאת הכוכבים.
אם הוא עשה לפני צאת הכוכבים, גם הוא מחייב.
נכון, ככה צריך לומר. אבל הוא שואל, הוא מדייק, למה מדובר דווקא על תמיד של בין הארבעים? למה לא מדובר גם על תמיד של שחר? אז הוא אומר, מה הגמרא מדייקת לומר דווקא תמיד? כתוב, רבי יוסי מחייב שבת משום מבשל בעיכול איברים ובדרים של תמיד הערב. תמיד הערב זה התמיד של בין הארבעים.
מעיכול איברים של הבוקר, מתי שרי לעשות?
זה השאלה. לכן אני לא יודע על מה מדובר כאן.
לא, אולי, אני לא מכיר את הלכה, אבל אין דרישה לעשות לאיברים לפני הארבעים, בין הארבעים בשביל הקורבן של הבוקר?
לכאורה לא. זאת אומרת, אתה צריך כל קורבן שאתה מעלה את האיברים, אם זה קורבן עולה אז גם איברים וגם בדרים, אם זה קורבן אחר, אז מתי הוא הופך להיות נותר? הוא הופך להיות נותר רק בלילה, לא בלילה, בעלות השחר שלמחרת. זאת אומרת, יש לך אפשרות להעלות את האיברים והבדרים במשך כל היום ובמשך כל הלילה, לכאורה. תמיד לא כל כך ברור לי, לא משנה. וכתוב אחר כך, ואיש המזבח תוקד בו. להפך, המצווה שיהיו עברי העולה, יהיו עברי עולה נאכלים לגמרי ולא יתוותרו עברים, כמו שהסברנו, וממילא היה נדרש לזירוז, שאם היו מעט עולות אז שלא להרבות עצים ואש כל כך, ואם היו הרבה היו צריכים להרבות אש, והיה נדרש לזה השערה טובה. זאת אומרת, הכהנים היו צריכים לשער בדיוק איזה אש לעשות, להכין, כדי שמצד אחד זה תמיד פונקציה תלוי בכמות של האיברים והבדרים. ומשום מה חיית ברבה שהכהנים היו בקים בטבע העצים, איך העץ נאכל, משום שהיה בזה צורך העבודה, וזהו הזירוז שכתוב כאן. בקיצור, אסביר מה היה פה צורך לזרז. כאן לא היה בעיה של חסרון כיס, אלא הבעיה היא לזרז שהכהנים ישגיחו טוב טוב על, על, על אש בכמות נדרשת לפי מצב האיברים והבדרים, כדי שמצד אחד האיברים האלה יהיו נאכלים במשך כל הלילה, ומצב שני לא תהיה בעיה של נותר. הלאה, כתוב אחר כך, ולבש הכהן מידו וד.
אבל אם היו עושים הרבה עצים, מה הבעיה?
אם היה עושה הרבה עצים, זאת אומרת, אני אומר, כמות, זה הכל, הכל, הכל תלוי באיזה, על איזה אש מדובר, את גודל האש. גודל האש תלוי בכמות העצים, בסוג העצים.
נכון, אבל אם הם שמו הרבה, בטוח לסחרף הכל, מה הבעיה?
לא, אתה צריך לשים כמות כזאת שזה יישרף לאט מצד אחד, ומצד שני, זה מה שהוא הסביר, כי אנחנו רוצים שהמזבח לא יהיה פנוי. אתה מבין? זה כבוד למזבח שיש עליו קורבנות. כן? הלאה. ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש. אומר הנציב, מה זה ולבש הכהן? אף על גב שגם היפוכי בצינורה את האיברים כל הלילה. תראו מה כתוב. כתוב ככה, צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אחרי זה כתוב, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש. אז רש"י מביא את מה שאומרת הגמרא, משמע מכאן שלצורך לצורך הרמת הדשן הוא לבש בגדים אחרים. אז אומר רש"י, למה היה צריך ללבוש בגדים אחרים? אז אומר רש"י, הוא מביא את הגמרא, הנה, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אומר רש"י בפסוק ד', אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהם תד, בגדים שבישל בהם קדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו, לכך ולבש בגדים אחרים פחותים מהם. זאת אומרת, הגמרא מסבירה למה באמת כתוב כאן שהוא צריך פתאום, הרי מדובר על כהן שעשה עבודה בלילה. כתוב, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אז הכהן כבר עבד כל הלילה, אתה בא אליו בבוקר ואומר לו, תשמע, אתה צריך להחליף את הבגדים. בשביל מה אני צריך להחליף את הבגדים? אז הוא אומר לו, עבודה שאתה הולך לעשות עכשיו היא עבודה שונה מהעבודה שעשית בלילה. כמו שהוא אומר, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, זה לא בגדים שהוא מוזג בהם כוס לרבו. זאת אומרת, יש סוגים שונים של עבודות, כן. שלכל עבודה יש עבודה מלוכלכת יותר, יש עבודה נקייה יותר, יש כבוד. אז לכן התורה אומרת, ולבש הכהן מידו בד. עכשיו נקרא את זה בפנים. ולבש הכהן, אנחנו פסוק ג', פרק ו', פסוק ג', ולבש הכהן אף על גב, שואל הנציב, אף על גב שגם היפוכה בצינורה, היפוכה בצינורה זה עבודת הלילה למעשה. מה זה עבודת הלילה? כמו שאמרנו, זה הכתרת האיברים והפדרים. אם מדובר על קורבן עולה, אז הכתרת האיברים והפדרים על גבי המזבח. מה פירושה הכתרה? הכתרה היא זה לא רק להניח אותם על גבי המזבח, אלא זה לדאוג שהם יאכלו. זאת אומרת, להפוך אותם, זה נקרא להפוך בצינורה. להחזיק איזה מזלג ביד, ובאמצעות המזלג לדאוג לכך שהכל יישרף, בדיוק. הכל יאכל. אז הוא אומר, אף על גב שגם ההיפוכי בצינורה את האיברים כל הלילה היה בבגדי כהונה. כן, אז לכאורה מה הוא צריך להחליף? הוא כבר לבוש בגידי כהונה. כן, מכל מקום החל הכתוב בהרמת הדשן מתחילה ולבש הכהן. מדוע? משום שהיה, אז הוא אומר שני תירוצים. תירוץ אחד, הוא אומר, על פי הפשט, משום שהיה כהן חדש מתחלף אז, ומלאכתו הראשונה הייתה תרומת הדשן. זאת אומרת, הרי הגמרא אומרת שכל משמר של כהנים, כל משמר של כהנים היה מחולק לבתי אבות. זאת אומרת, בית אב היה, משמרות היו מתחלפים. כל משמר היה עובד שבוע, שבועיים בשנה, אבל שבוע אחד. עכשיו, בשבוע הזה יש לו שבעה ימים לעבוד. באותם שבעה ימים, אז יש בית אב ראשון עובד ביום ראשון, בית אב שני עובד ביום שני, בית אב שלישי עובד ביום שלישי, וכן הלאה. אז למעשה, כל יום היו מתחלפים בתי אבות. היו מתחלפים הכהנים. זאת אומרת, אז לכאורה אפשר היה לתרץ פשוט שמה הפסוק מתחיל, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר. אז זה הייתה עבודה של, כמו שאמרנו, הכתרת האיברים והבדרים על גבי המזבח. אבל בבוקר היה נכנס בית אב חדש. אז לכן התורה אומרת, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש הבשרו. מתחיל פה כהן חדש לעבוד, אז הוא צריך ללבוש את הבגדים שצריך ללבוש כהן כדי לעבוד. וזה לכאורה תירוץ פשוט, הוא אומר, לא כמו שרש"י הביא. אז הוא אומר, אף על גב שגם ההיפוך בצינורה את האיברים כל הלילה היה בבגדי כהונה, מכל מקום החל הכתוב בהרמת הדשן. תחילת העבודה זה תרומת הדשן. כל עבודה של כל יום מתחילה, העבודה הראשונה שנעשית כל יום זה תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? לוקחים מהאפר שעל גבי המזבח, כן, היה מרים במחתה כמות מסוימת של אפר, והיה מניח אותה, יורד מהמזבח, מניח בצדי המזבח במקום מסוים. זה נקרא תרומת הדשן. אז הוא אומר, זה העבודה הראשונה שכהן עושה. כן, זה מה שהוא אומר. מכל מקום החל הכתוב בהרמת הדשן מתחילה ולבש הכהן, משום שהיה כהן חדש מתחלף אז, ומלאכתו הראשונה הייתה תרומת הדשן. עכשיו, מה כתוב? ולבש הכהן מידו בד. פירש התרגום אונקלוס, מה זה מידו בד? אז אומר האונקלוס, וילבש כהנה לבושין דבוץ. הוא פירש מידו, אז אומר, וגם מדויק הלשון, לבושין דבוץ. לבושין דבוץ הפירוש הוא בגדי בד, בגדי פשטן. לבושין דבוץ זה לא לבוש אחד, זה כל המלבושים של הכהן. קורא להם האונקלוס לבושין דבוץ. אז הוא אומר, פירש התרגום אונקלוס לבושין דבוץ, הוא פירוש מידו. אז רואים שהוא פירש את המילה מידו, כל בגדיו. נו, אם כל בגדיו, אז למה כתוב אחר כך הוא מכנסי בד ילבש על בשרו? אתה כבר כתבת ולבש הכהן מידו בד, אז זה כולל את כל הבגדים. לבושין דבוץ זה כל הבגדים שלו. אז מה אתה מתייחס דווקא באופן מיוחד למכנסיים? אז הוא אומר, ועד הכתיבו מכנסי בד בפני עצמם, הוא כדי ללמדנו שילבשם על בשרו בלי חציצה. זאת אומרת, כתוב ולבש הכהן מידו בד, באה התורה ואומרת, המכנסיים, שזה הלבוש התחתון, הם צריכים להיות על הבשר ממש, דהיינו בלי חציצה, בלי שיחצוץ משהו בין המכנסיים לבשר של הכהן. אבל זה הפירוש, הוא אומר, אינו אלא למאן דאמר, דאבנת של כהן אדיוט היה בד, אבל ענן קיימלן שהיה של כליים. זאת אומרת, יש מחלוקת בגמרה עם האבנת, הרי ארבעה בגדים לבוש כהן אדיוט: כתונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת. כתונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת. עכשיו, יש, עכשיו ככה, הקטונת והמכנסיים והמצנפת, אליבא דכולי עלמא, זה היה של פשטן. האבנת מחלוקת. יש דעה שסוברת שהאבנת של כהן עדיות היה גם של פשטן, ורק של פשטן, אבל יש דעה שסוברת שהאבנת של כהן עדיות היה בו כליים. כליים, פירושו של דבר, היה עשוי מצמר ופשטים. צמר ופשטים. לכתחילה, כך מזה הוא היה עשוי. אז הוא אומר, אם אתה גורס כמו האונקלוס, וילבש כהן הלבושין דבוץ, בוץ זה פשטן. זאת אומרת, הוא מפרש שכל הלבושים של הכהן העדיות, זה היה פשטן. אז הוא הולך לפי דעה מסוימת. זה ההערה של הנציב. פירש התרגום אונקלוס לבושין דבוץ, הוא פירוש מידו כל בגדיו. ועד הכתיבו מכנסי בד לפני עצמו, כמו שהסברנו, וכדי ללמדנו שילבשם על בשרו בלי חציצה. אבל הפירוש הזה טוב, הפירוש של האונקלוס, אינו אלא למאן דאמר שהאבנת של כהן עדיות היה של בד. אבל ענן קיימא לן, אנחנו לא נוקטים כך להלכה. אנחנו נוקטים להלכה שהאבנת של כהן עדיות היה של כליים. זה מחלוקת, אבל אנחנו סוברים שזה היה של כליים, כמו שכתבתי בפרשת פקודי. ואם כן, אי אפשר לפרש אחי, זאת אומרת, הפירוש שהוא שואל, איך נפרש אנחנו את הפסוק אליבא דאירחתא, זה הקושי שלו. אז הוא אומר, ואם כן, אי אפשר לפרש אחי, שרי מידו בד כתיב, בד זה פשטן, אלא כפירוש רש"י, שמה הכוונה מידו? באמת זה לא כל הבגדים שלו. רש"י פירש מידו הכוונה הקטונת. זאת אומרת, יש פה התייחסות לשני בגדים. ולבש הכהן מידו בד, קטונת בד, קטונת של פשטים, ומכנסי בד ילבש על בשרו. נו, מה עם המצנפת? ומה עם האבנת? לפי רש"י אין התייחסות. זאת אומרת, הפסוק לא מתייחס אליהם. לפי האונקליוס, אז המילה מידו מתייחסת לכל הבגדים. נכון? אז הוא אומר, ואם כן, אי אפשר לפרש, אחי, שהרי מידו בד כתיב, אלא כפירוש רש"י, מידו היא הקטונת. ומה תלמוד לומר מיד... אז נשאלת השאלה, למה התורה קוראת לקטונת מידו? למה? האמת היא גם לפי האונקלוס לא קשה. האונקלוס הרי מפרש מידו בד זה כל הבגדים. נו, אז למה זה נקרא מידו? אז נצטרך לומר שהמילה מידו פירושה מדב. זה מדים, מדים. מדים. אז מדים זה שם כולל. אבל לפי רש"י שמפרש שמידו זה הקטונת, למה היא נקראת מידו?
זה יכול להיות לשון יחיד ולא לשון רבים.
אבל מה זה מידו? מידו, למה אתה קורא לך? אז הוא אומר,
הרי אם היה כתוב מדים אז זה רבים.
נכון.
כתוב מידו, זה יכול להיות לשון יחיד.
אז הוא אומר, שים לב, אז הוא אומר, ומה תלמוד לומר מידו כמידתו? זאת אומרת, יש פה התייחסות לקטונת, אבל מציינים לך בהערה מיוחדת שהקטונת צריכה להיות כמידתו. אז זה בא להפוקה. זאת אומרת, אז
זה כמידתו, במידה שלו,
במידה שלו, במידה שלו, בדיוק. אז יוצא מכאן חידוש כבר, כי אתה בא ואומר הקטונת צריכה להיות כמידתו, זו והמצנפת והאבנת. אז הוא אומר, שימו למה שהוא אומר, ועד לא כתיב באמת אבנת ומגבעות, למה אין התייחסות לאבנת ולמצנפת? אז הוא אומר, ללמדנו שאח הקטונת באינן אחר, משום שיהיה כמידתו מצומצם. מה שאין כן מגבעות ואבנת, אפשר ללבוש אותם של כהן ששימש ביום שעבר, ביום העבר. וכמו שכתבתי גם כן בפרשת, וזה לומד מכאן חידוש, דווקא בקטונת נאמר דין שהיא צריכה להיות דווקא כמידתו.
כל אחד היה לו את הקטונת שלו.
בדיוק, אישית.
אבל
אבנת ומצנפת, המגבעת יכולה להיות גם של כהן אחר. לא חייבת להיות של כמידתו. בקטונת היה דין של כמידתו. אבל במצנפת ובאבנת אין פידה. זה מה שהוא אומר.
אמרנו שהכהנים עבדו שבועיים בשנה.
כן, כל משמר עבד שבועיים בשנה.
מה הם עשו ב-50 השבועות האחרים?
התעסקו בדברים שלהם.
הרי לא היה להם אדמות, לא היה להם...
מה ש... לא יודע, למדו.
למדו.
כן.
לוויים זה היה אותו...
מה?
ולוויים זה היה...
לא, הלוויים לא. יש להניח שהיו גם משמרות לוויה, אבל כתוב יש 24 משמרות כהונה. 24 משמעות כהונה, ו-24 משמעות כהונה שכל משמר עבד שבועיים בשנה, זה גמרא.
ולוויים כמו סתם זה
גם כן, זה נכון, נכון, גם כן, אותו דבר. נכון, נכון.
והכהנים היו מפוזרים.
גם הכהנים היו מפוזרים. גם הכהנים היו מפוזרים, בטח, גם הכהנים היו מפוזרים. כל משמר עבד שבועיים בשנה.
הם לא היו רק בבנימין?
מה?
הם לא היו רק בבנימין?
לא, לא, לא. יש 48 ערי לוויים שהיו מפוזרות בכל הארץ.
כן, הכהנים גם כן.
כן, כן, גם כהנים וגם לוויים. לעניין זה הכהנים נחשבים לוויים. כן, כן.
והכהן גדול?
הכהן הגדול חייב להיות בירושלים.
הוא חייב להיות בירושלים
כל יום. אני לא יודע איפה הדירה שלו צריכה להיות, אבל הוא חייב להיות בירושלים כל יום. לא רק להיות בירושלים, אלא רואים ברמב"ם, הרמב"ם אומר שהוא צריך ללון בירושלים. למה? משום שיש דין שכל יהודי שמביא קורבן הוא חייב ללון בירושלים ביום הבאת הקורבן. כהן גדול היה מביא קורבן כל יום, מנחת חביתים. כהן גדול, זה גם זה בפרשה, כהן גדול צריך להביא מנחת חביתים כל יום. אז מלך צריך ללון בירושלים כל יום. הוא לא יכול ללון בכל אחר, הוא חייב ללון בירושלים.
זאת אומרת כל יום הוא מביא את המנחת חביתים.
כן, הוא חייב להביא כל יום מנחת חביתים, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. הוא חייב להביא כל יום קורבן, קורבן חביתים כל יום. כן, כהן הדיוט מביא קורבן חביתים, מנחת חביתים, זה רק ביום שהוא מתמנה לכהן, ביום שהוא מתחיל לעבוד, זה נקרא מנחת חינוך. אבל כהן גדול כל יום מנחת חביתים, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב.
מנחת חינוך זה פעם בחיים או מנחת
חינוך? פעם בחיים. כהן אדיוט פעם בחיים. כן? כשהוא מתחנך, ביום שהוא מתחיל. אבל כהן גדול כל יום. כל יום. כן. הלאה. אחרי זה כתוב, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. מה זה בגדים אחרים? אומר הנציב, מה זה בגדים אחרים? בגדי כהונה פחותים. כך דרשו בתורת כהנים בהקש בגדים לבגדיו, שהכוונה היא, לא מדבר פה על, אפשר להגיד בגדים אחרים, הכוונה סתם בגדים של אדם רגיל. אומר לא, כתוב בגדיו, כתוב בגדים, אז לומדים הקש, לומדים הקש, אז זה צריך להיות בגדי כהונה, אלא בגדי כהונה פחותים. אכן גם לפי הפשט, אם מדובר בבגדי חול דווקא, אז לא מובן. זאת אומרת, הוא אומר ככה, המדרש לומד, המדרש דורש, כתוב ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. בגדיו, שזה הבגדים שדיברנו עליהם קודם, זה בגדי כהונה. וגם כתוב בגדיו, בגדים מיוחדים לו, ולבש בגדים אחרים, אז הוא למד בהקש שהכוונה היא גם לבגדי כהונה. הנציב אומר, לא צריך אפילו את ההקש. אם נגיד שהמדובר הוא לא על בגדי כהונה, אז מה החידוש של התורה? מספיק לומר, הוא פשט את בגדיו. ברור שהוא לא ילך ערום. כן, אתה רוצה להגיד שעם בגדי הכהונה הוא לא יכול לעשות את מה שנקרא תרומת הדשן. אז תגיד, הוא פשט את בגדיו. מה אתה צריך להגיד? ולבש בגדים אחרים? יש לנו איזה אבמינה שהוא יעבוד ערום? כן? לא צריך להגיד את זה. אלא בהכרח הכוונה היא בגדים אחרים, הכוונה היא בגדים, בגדי כהונה אחרים. כן? זה מה שהוא אומר. אכן גם לפי הפשט, אם מדובר בבגדי חול דווקא, מה היה שמועין הנקרא? וחיסה על כדאי תך שהלכו ערומים? אלא ודאי בבגדי כהונה מהירי.
אבל מה הכוונה בפחותים?
פחותים הכוונה היא בלועים יותר. יש, 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 יש משהו חדש, ויש מה שנקרא יד שנייה, אחרי שכבר השתמשו בהם.
מדי א' ומדי ב'.
כן, בדיוק. מדי א' ומדי ב'. בדיוק. בגדי עבודה. כן, כן, בדיוק. שואל הוא, ואף על גב דביחזקל ממדלת, כתוב גם כן זה הלשון. כתוב בפסוק שם, ופשטו את בגדיהם, והניחו בלשכת הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. זה הפסוק ביחזקל. ופשטו את בגדיהם, והניחו בלשכת הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. ואתה מפירוש בגדי חול, כמשמעו. מה זה משמעו? כי כתוב, ופשטו את בגדיהם, הניחו בלשכת הקודש, ולבשו בגדים אחרים, כתוב, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. ולא יקדשו את העם בבגדיהם. משמע זה, בגדיהם הכוונה בגדים שלהם, פרטיים. ואתה מפירוש בגדי חול כמשמעו. נו, אז אתה רואה שם שאתה מפרש שהוא פושט את הבגדים של הכהונה ולובש בגדי חול, שייני אתם דה כתוב משמיענו שילבשו בגדים שצורתם כמלבושי כל אנשים, כדי שלא יקדשו את העם בבגדיהם. ואין מה שכתבתי בראש פרשת אמור בהרחב דבר, אבל אחה לא דיבר בזה ולא מסיים הטעם ולא יקדשו. זאת אומרת, שם יש לי הכרח באמת לפרש שהכוונה היא לבגדי חול, אבל בגלל הסיומת שם, אבל כאן הסיומת לא נמצאת. אם כן, מהי כמה שמנן קרשית בשום גדים אחרים? לכן חייבים לומר שהכוונה לבגדי כהונה אחרים פחותים. טוב, הלאה. כתוב אחר כך, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה. אומר הנציב, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, אפילו בשעת הוצאת הדשן לא תכבה לגמרי. זאת אומרת, הוא שואל, מה הפסוק מחדש? והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. מה רוצה התורה לחדש בזה? אז הוא אומר, היה לי ואמינה, כן? היה לי ואמינה, אולי בשעה שאני מוציא את הדשן, כמו שאמרתי, אני מרים או לוקח חלק מהאפר שנמצא על גבי המזבח, אולי נכבה את האש כדי שיהיה יותר קל לקחת את האפר. לא. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, אפילו בשעת הוצאת הדשן לא תכבה לגמרי. או, יש פה חידוש אחר, ללמדנו שבשעת הוצאת הדשן אסור לכבות את הגחלת. זאת אומרת, אתה צריך להיזהר. כשאתה מוציא את האפר, יש לך איסור כיבוי. הגמרא אומרת שהמחבא אש מעל גבי המזבח, המחבא גחלת, עובר בלב דאורייתא. אז התורה מזהירה. אתה מצד אחד צריך להרים את הדשן, אתה צריך להוציא את האפר, אבל מצד שני אתה צריך מאוד להיזהר לא לכבות גחלים. מאוד צריך להיזהר, לא לכבוד
גחלים. אין נלמד מפה?
כן, כן, כתוב, ואש על המזבח תוקד בו לא תכבה. התורה חוזרת על הלא תכבה הזה כמה פעמים. כן, לא תכבה, לא, היא מזהירה. כן? או ללמדנו בה, לבשעת הוצאת הדשן אסור לכבות את הגחלת. וכמו שכתוב במסכת יומה סוף פרק ד', בראשו של מזבח, כולי אלמא לא פליגי, שהמחבא גחלת בראש המזבח, הדין הוא שהוא חייב.
ואחר כך הוא מניח
איפה? מה? אז אמרתי, הוא מרים את הדשן, לוקח חלק מהאפר ומניח אותו בצד המזבח, במקום מיוחד, ששם היו...
ושם ימשיך לדלוק?
לא, 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 זה אפר. שם זה, הגמרא אומרת...
הוא לקח את זה עוד
פעם. הוא הרים את האפר מעל גבי המזבח, ירד למטה, ומניח את האפר במקום מסוים בצד המזבח. היה מקום מיוחד, שם היה מניח. הלאה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אומר הנציב.
והיה מטרה?
מה?
היה מטרה שהניח את זה בצד של המזבח?
כן, זה, יש מצווה, זה נקרא מצוות תרומת הדשן. האפר הזה היה נבלה, היה נס, היה נבלה באדמה. כן, היה מניח את זה שם וזה היה נבלה. היה מקום מיוחד שהיה מניח ושם זה היה נבלה. לא היו לוקחים את זה משם, היה מניח את זה שם.
זהו זה
היה מצווה, כן. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אפילו כשאין עולה על המזבח. מכל מקום האש על המזבח לא תכבה על ידי עצים. זאת אומרת, יש חובה לדאוג שכל הזמן תדלוק אש על גבי המזבח.
רגע, מה ההבדל בין פסוק אלה פסוק באותו נושא?
הפסוק חוזר על עצמו, נכון?
מאוד.
רגע.
ויש על המזבח תוקד בו, לא תכבה.
כן.
אחרי זה כאן אש תמיד. תוקד על המזבח, לא תכבה.
נכון. לא, אז תראה ברשי. רשי אומר, הנציב לא מתייחס לזה, הנה. תראה ברשי, ויש על המזבח תוקד בו, פסוק ה. ויש על המזבח תוקד בו, ריבה כאן יקידות הרבה עדות. על מוקדה ואש המזבח, המילה הפועל או השורש הזה יקוד חוזר כמה פעמים, על מוקדה ואש המזבח תוקד בו, והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח, כולם נדרשו במסכת יומה, שנחלקו רבותינו במניין המערכות שהיו שם. זאת אומרת, היו על המזבח, לפי דעה אחת שלוש מערכות, ולפי דעה שנייה ארבע מערכות, ארבע מערכות של עצים, כן?
מה זה מערכת?
היו מסדרים, היו כמה סידורים של עצים, לצרכים שונים. היה עצים...
היו ארבע פינות,
מה?
אותם ארבע פינות...
אני אומר, היו ארבע מערכות, אני לא יודע אם זה היה בפינות, אבל מכל מקום היו ארבע מערכות, ארבע או שלוש מערכות על גבי המזבח, כשכל מערכה יש לה תפקיד מיוחד. הייתה מערכה אחת, הייתה מערכה של אש, שכמו שאמרנו, היא צריכה לדלוק כל הזמן. מערכה שנייה שעליה היו מסדרים את האיברים ואת הבדרים, ומערכה שלישית, אם אני לא טועה, מערכה שממנה היו לוקחים אחר כך גחלים כדי להשתמש בהם להקטיר את הקטורת במזבח הפנימי, בהיכל. ולפי דעה נוספת הייתה עוד מערכה. בקיצור, היה שם מחלוקת.
במקביל?
וזה נלמד. כן, כן.
היה מקום לכל מערכה?
כן, לכל מערכה היה מקום שלה על גבי המזבח. כל מערכה הייתה מסודרת במקום מסוים על גבי המזבח. כן. וזה נלמד מזה שהתורה חוזרת כמה פעמים. כן? לא רק זה שהיא חוזרת על הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח, אלא כמו שאמרנו, לשון יקוד הפועל הזה חוזר.
כל אחד מהמערכות האלה האש היה אסור להיקבות.
כן, כן,
כל אחד,
כן,
לא רק
בעולם. כן, 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 כן. הלאה. עכשיו מתחילה התורה, וזאת תורת המנחה. למעשה התורה חוזרת פה על פרשת הקרבת המנחה שמצאנו אותה כבר בתחילת פרשת ויקרא. בתחילת פרשת ויקרא התורה מביאה את דין הקרבת המנחה, וכאן התורה חוזרת ומוסיפה דינים נוספים שנוגעים לקורבן מנחה.
היה לוקח את כל האפר כתחומת הדשן?
לא.
רק
זה נקרא תרומת הדשן, היה מרים, כמו שבתרומה אתה מרים, אתה מרים, לא, אני אומר, אתה כמות קטנה, במחתה היה מרים כמות מסוימת, ואת הכמות הזאת היה מוריד. השאר זה היה, הגמרא אומרת, זה נוי למזבח, שיש עליו הרבה אפר. אבל אם יש יותר מדי, היו צריכים להוציא את זה, ולהוציא את זה מחוץ למחנה. לא היו משאירים את זה בתוך העזרה, אלא היו לוקחים את זה החוצה.
אין בזה קדושה.
מה? יש בזה קדושה. אבל היה מקום מיוחד שנקרא מקום הדשן, מחוץ למחנה. התורה אומר, התורה משתמשת, כשהתורה מדברת, והוציא אל מחוץ למחנה, אל מקום הדשן, אל מחוץ למחנה. היה מקום שנקרא מקום הדשן. כן. עכשיו, אז עוד פעם, וזאת תורת המנחה. הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. אז הדין הראשון, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. אומר הנציב, מה זה אל פני המזבח? או שני דברים. תראו, בפרשת ויקרא, כשהתורה מדברת על הקרבת המנחה, היא כותבת כך, הנה, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו. כתוב, ויצק עליה לבן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרון הכהנים. אחרי זה כתוב, רגע, מה כתוב שם? הנה כתוב, ואם מנחת מרחשת קורבנך וביית את המנחה אשר יעשה מאלה להשם ויקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. אבל לא כתוב איפה הוא כתוב, והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח, והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה והקטיר המזבחה אישר ריח ניחוח להשם. אבל איפה, לאן הוא מגיש אותה אל המזבח, לאיזה מקום, התורה לא כתבה. התורה אומרת והגישה אל המזבח. אז אומר הנציב כך, כאן כתוב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. אל פני המזבח, אומר הנציב, אוסיף כאן על העד הכתיב לאל, כמו שקראנו שם, והגישה אל המזבח, לבאר באיזה צד המזבח, שיהיה דווקא בדרום המזבח. איך אתה יודע? שכתוב אל פני המזבח. אז פני המזבח זה דרום המזבח. איך אני יודע שזה דרום המזבח? אז הוא אומר, הפנים זה המקום הראשון שאתה, כמו שהפנים של האדם זה הדבר הראשון שאתה פוגש, כן? הפנים של האדם זה, כשאתה נפגש עם אדם אתה נפגש עם הפנים שלו בדרך כלל. אז הוא אומר, פני המזבח זה המקום הראשון שאתה רואה במזבח. אם עולים על המזבח, העלייה על המזבח היא מצד דרום, הכבש היה בדרום, כך כתוב, אז מילא הצד הדרומי של המזבח זה נקרא פני המזבח. אתה נפגש עם הצד הדרומי. כשאדם עולה על המזבח, איך עולים למזבח? עולים, המזבח היה מזבח, אם נניח שזה ההיכל, כאן ההיכל, כאן המזבח, הכבש היה כאן, היו עולים למזבח, אם זה דרום, זה מזרח, זה צפון וזה מערב, אז ההיכל הוא כאן, הכבש הוא כאן, אתה עולה למזבח, אז המקום הראשון שאתה רואה במזבח זה החלק הדרומי שלו. ברור? זה מה שאומר. זה נקרא פני המזבח. הוסיף כאן, על הד הכתיב לאל והגישה אל המזבח, לבאר באיזה צד המזבח, שיהיה דווקא בדרום המזבח שנקרא פני המזבח, משום שעולים משם עליו, לבד שבא בזה הפרשה לכלול אפילו מנחת סולת להגשה ושלוש מנחות לקומץ, כמו שכתבתי שם. זאת אומרת, הנציב בא לבאר מה מתחדש בפרשה שלנו בדיני מנחה לעומת מה שכבר כתוב שם. אז הוא אומר, ראשית, כמו שאמרנו עכשיו, איפה אתה, לאן אתה מביא את המנחה, אז שלא כתוב שם. שם כתוב והגישה אל המזבח, לא כתוב איפה. כאן באים ואומרים לך אל פני המזבח, בחלק הדרומי של המזבח. עכשיו הוא אומר, יש פה לבד, לחוץ ממה שנתחדש פה חידושים נוספים, שבא בזה הפרשה לכלול אפילו מנחת סולת, מה שלא כתוב שם. בפרשת ויקרא לא מוזכר שמנחת סולת מגישים אותה אל המזבח, כן? ושלוש מנחות שלא כתוב שם שצריך לקמוץ אותם. כל הדברים האלה מתחדשים בפרשה שלנו. הלאה, כתוב אחר כך, והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה. הרי מנחה מביאים אותה בכלי, אחרי זה הכהן קומץ, זאת אומרת הוא קומץ מתוך המנחה, מה שנקרא קומץ, את הקומץ מקטירים על המזבח, ומה שנשאר בתוך הכלי, שזה נקרא השיריים, את זה אוכלים הכהנים. את זה מתגנים, אופים, ואוכלים הכהנים. אז הוא אומר, הלשון של התורה, והרים ממנו בקומצו. אז אומר הנציב, כבר ביארו חז"ל, שבא לבאר פירוש מלוא קומצו, שלא נימה על ידי מידה של מלוא קומצו משומח. זאת אומרת, בפרשת ויקרא כתוב מלוא קומצו, כאן כתוב והרים ממנו בקומצו. מה החידוש? שלא תחשוב שיש איזושהי מידה שהיא נקראת מלוא קומצו, אלא מה? באים אומרים לך, הכל תלוי בכהן. יש כהן עם יד גדולה, יש כהן עם יד קטנה. הכהן צריך לקמוץ את המנחה ואת הקומץ להקטיר, וזה הכל תלוי בגודל המידה של הקומץ שלו. כן? הוא קומץ, ואת מה שהוא קומץ הוא מקטיר. זה הדין. הלאה. כתוב, והנותרת מן המנחה, כמו שאמרנו, השיריים, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. יאכלו אהרון ובניו, פסוק ת', אומר הנציב, הוסיף לבאר עד הכתיב שם לאהרון ולבניו. שוב, הוא מוצא חידוש שכתוב שם, איך נראה? הנה, איך כתוב שם? בלשון. הנה, כתוב ככה, והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשי מאישי השם. שם כתוב והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו. מה הכוונה לאהרון ולבניו? אז בא הנציב אומר, פרשה הפרשה שלנו, יאכלו אהרון ובניו. כי אילולא היה כתוב יאכלו, היית יכול לחשוב הנותרת, השיריים שייכים לאהרון ולבניו, מה יעשו עם זה? מה שהם רוצים. זה שלהם, יש להם רשות ליהנות מזה. באה התורה ואומרת יאכלו אהרון ובניו, זה לא ניתן להם סתם להנאה, זה ניתן להם לקיים בזה מצוות אכילה, הם צריכים לאכול את זה. זה מה שהוא אומר. הלאה. עכשיו הנציב עומד פה על כפל לשון. כתוב והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. היה מקום, מספיק היה לכתוב והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד. למה התורה חוזרת על המילה יאכלוה? המילה יאכלוה היא מיותרת. אומר הנציב, יאכלוה מיותר ללמדנו שתהה באחרונה נאכלת, כמו בפסח דרשינן יאכלו שאין מפטירין אחר פסח אפיקומן. ועיין מה שכתבתי להלן, פסוק י"ט. מה הוא כתב להלן? רגע, אני מבין שהוא רוצה לומר שהמנחה נאכלת בסוף. זאת אומרת, הוא אומר המנחה, אדם יכול לאכול, כשאדם אוכל קורבן אדם יכול לאכול גם דברים אחרים, אבל התורה, כמו שאנחנו אוכלים את האפיקומן בפסח, אז אומרים לך את האפיקומן תאכל בסוף. למה? כדי ש... ולא רק זה, תשגיח שהטעם של האפיקומן יישמר. כן? אתה לא יכול אחר כך לאכול מאכלים אחרים שיוציאו ממך את הטעם של אכילת האפיקומן. אז אומר אותו דבר גם במנחה. באכילה, מה?
בפסח יש יש הקוסיין. הוא מנקה את הפה.
לא, אבל נכון שאתה צריך לשתות ארבע כוסות, אתה צריך לשתות את הכוס הרביעית.
שלישי
ורביעית, נכון.
הטעם של המצה,
אבל לא, אבל אתה רואה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאסור לאכול, לא בגלל הגמרא אומרת שאסור לאכול אחרי האפיקומן, וזה נפסק להלכה, לא בגלל הטעם של היין, בגלל הטעם של האפיקומן. יש לך קושייה, יש לך קושייה, הרי אחרי האפיקומן שותים יין, אבל בגמרא משמע שהאיסור לאכול אחרי אכילת אפיקומן הוא לא בגלל היין, אלא בגלל טעם האפיקומן.
כן, עדיין הקושיה שלו.
בסדר,
אפשר להבין אסור לאכול בין אפיקומן ליין.
לא, גם אסור לאכול אחרי שתיית היין. אחרי שתיית היין אסור לאכול. לא, והטעם הוא בגלל האפיקומן.
אבל שתייה מותרת.
מה?
שתייה מותרת.
שתייה גם כן אסורה. שתייה גם כן אסורה.
ורק אותם ארבעה כוסות.
כן.
אי אפשר להוסיף.
כן. אז הוא אומר אותו דבר, אותו דין קיים גם במנחה. וזה נלמד מפסוק דומה. הוא אומר, גם בפסח כתוב יאכלו, וגם באפיקומן הוא זכר לפסח. כן? כתוב שהפסח היה נאכל על הסובע. את הפסח היו אוכלים בסוף. כן? אז את האפיקומן אנחנו אוכלים בסוף כזכר לפסח. ואותו דבר הוא אומר, וזה נלמד מהמילה יאכלו, ואותו דבר גם כאן כתוב יאכלנה, לומר לך. והוא אומר, המילה הזאת מיותרת, בשביל מה היא באה? היא באה לחדש שהיא נאכלת בסוף. שוב, כדי, אתה אוכל איתה עוד דברים, אבל אתה צריך להקפיד שהמנחה תאכל בסוף.
זאת התשובה שמקבל החכם כשהוא שואל,
מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? אז מה אומרים לו?
ועל כל השאלה הזאת המסובכת
אומרים לו,
אין מפטירין אחר
פסח אפיקומן. נכון, שאלה שכולם שואלים.
לא קשור זה.
נכון.
אבל הוא שואל, לכאורה היית עושה את הפסח, היית מתחיל מהפסח עם בתאבון שאתה רוצה לאכול, אתה רוצה לקיים את המצווה, לחבב אותה, תאכל קודם את הפסח, אחר כך את החגיגה.
לא, אומר לך, זה בסוף.
אין מפטירין אחר פסח אפיקומן, ולכן הוא הולך לסוף.
נכון.
יש לך קבן החגיגה, יש קבן החגיגה כל חג.
לא, יש חגיגה מיוחדת. זה נקרא חגיגת 14. יש חגיגה של קורבן חגיגה של כל חג. אבל עם הפסח היו אוכלים קורבן חגיגה מיוחד. זה נקרא חגיגת 14, שהיא נאכלת עם הפסח. יש חגיגת 15, זה חגיגה של כל חג. ויש חגיגת 14, שהייתה נאכלת עם הפסח, באופן מיוחד. כן? זה דין קורבן חגיגה מיוחד. עכשיו, כן, כן. הלאה, נראה הלאה, רגע. רגע, הנה. פסוק י' כתוב, לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם מאישי, קודש קדשים היא כחטאת וכאשם. מה זה נתתי אותם מאישי? אז הוא אומר כך, כי שני אופני קודשי המקדש ניתנו לכהנים, חזה ושוק שהם הקודשים קלים, ומכל מקום ניתנו לכהנים, ונתבאר כבר בפרשת תצווה ולהלן בפרשת שלמים, שהחזה היה בכלל אישי השם, שהרי הוא שומן כמו חלב, אף על גב שקשר לאכילה. מכל מקום הרי עלייה גם כן קשרה, ומכל מקום היא קרבה, וכך היה ראוי להיות בחזה. זאת אומרת, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, הרי בקורבנות יש חלקים, בקורבנות יש חלקים שעולים על המזבח, ויש חלקים שניתנים לכהנים או לבעלים כדי שיוכלו אותם. עכשיו הוא אומר, התורה אומרת למעשה שהחזה בשלמים, יש שני חלקים, הגמרא אומרת, רש"י מביא בפרשת השבוע שעבר, למה שלמים נקראים שלמים? שהם עושים שלום. מה זה? השלמים מתחלקים באופן שגם הבעלים מקבל, גם המזבח מקבל, וגם הכהנים מקבלים. הם עושים שלום בין כולם. לכולם יש, כן? אז הכהן, המזבח מקבל את החלק שלו, הכהנים מקבלים את החלק שלהם, והבעלים מקבלים את החלק שלהם. אז לכן זה נקרא שלמים. כך, זה אחת הסיבות שזה נקרא שלמים. עכשיו, בא הנציב ומדייק על הכהנים מקבלים בשלמים את החזה ואת השוק. את החזה ואת השוק. אבל החזה שהכהנים מקבלים בקורבן שלמים הוא נקרא מאישי. השוק לא. החזה כן. למה החזה נקרא מאישי? אז אומר הנציב, בגלל שהחזה זה שומן. החזה הוא שומן. אבל הוא שומן, עכשיו ככה, בדרך כלל חלבים עולים על המזבח. זאת אומרת, בדרך כלל חלבים הולכים להקטרה. והחזה זה שומן שהוא מותר באכילה, והוא ניתן כמתנה לכהן. זה דבר מיוחד. אז לכן כתוב כאן מאישי. למה? כי באופן בסיסי זה היה צריך לעלות על המזבח, כמו שאר חלבים שעולים על המזבח. אבל באה התורה ואומרת, תן לכהן חלק שהיה צריך כביכול להינתן לי, להיות לאישי על המזבח, תן אותו לכהן. אז זה מה שהוא רוצה להסביר, אני אקרא את זה עוד פעם. אז הנה, נתתי אותה, הלשון של התורה גם כן, כתוב, פסוק י' כתוב, לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. אז הוא אומר, מה זה נתתי אותה מאישי? כביכול, מהאישים שלי. כן? אז הוא אומר כך, כי שני אופני קודשי המקדש ניתנו לכהנים, חזה ושוק שהם הקודשים קלים, ומכל מקום ניתנו לכהנים, ונתבאר כבר בפרשת תצווה ולענן בפרשת שלמים שהחזה היה בכלל אישי השם. למה? שהרי הוא שומן כמו חלב, אגם שהוא קשר לאכילה. יש שומנים פסולים, שומנים שאסורים באכילה, זה חלבים מה שאנחנו קוראים להם, ויש שומנים שמותרים באכילה. מכל מקום הרי עלייה בכבש גם כן קשרה, ואת העלייה צריכים לעלות כחלק מהקורבן שלמים על המזבח, וכך היה ראוי להיות גם בחזה. ומשומחי, זה הסיבה הוא אומר, שמביאים את החזה עם החלב יחד לתנופה, להניף אותו בשלמים, וניתן החזה חלק מאישי השם. זה בקורבן שלמים. החזה ניתן כמתנה לכהן, אגם שבאופן בסיסי הוא היה צריך לעלות על המזבח. אז הוא אומר, מה שאין כן בשר חטאת והשם, לא היה ראוי להקטיר לגבוה בכלל, זה בשר, זה לא חלבים, אלא משום שהם הקודש קודשים, על כן לא זכו הבעלים לאוכלם, אלא מי אוכל את הבשר של החטאת והשם? הכהנים לבד. וכאמר ששיערי מנחה יש בו שני הטעמים יחד, השיריים של המנחה יש בו גם צד של אישי השם וגם צד שדומה לבשר חטאת והשם. חלקם נתתי אותה מישי. מה הכוונה פסוק חלקם נתתי אותה מישי? היה ראוי להקריב הכל כמו מנחת כהנים. מצד אחד שיערי המנחה היו מנחה, הגמרא אומרת, התורה אומרת, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. זאת אומרת, בקורבן מנחה רגיל יש קומץ שקרב על המזבח והשיריים נאכלים לכהנים, אבל בקורבן מנחה של כהן הכל עולה על המזבח. אז הוא אומר, חלקם נתתי אותה מישי, היה ראוי להקריב הכל כמו מנחת כהנים, אלא ניתן לכהן חלק גבוה, ניתן חלק גבוה להם, וזהו טעם על איסור החימוץ. הוא אומר, זה מסביר למה היה צריך להיזהר שזה לא יחמיץ. מדוע? דמשום שהוא חלקם מאישי השם, אז זה חמור כמו קורבן שעולה המזבח שאסור שיחמיץ כאישי השם. אף על גב של עניין דבש לא נשתבו. מכל מקום, לעניין הטעם שחמץ אסור, ישנו גם בחלק הניתן מאישי השם. ואין מה שכתבתי לאל בטעם איסור שעור וחמץ בקורבן של גבוה. ולא נאמר, וכיוון שטעם שניתן להם הוא מאישי השם, אז ממילא יש להם דין חזה ושוק, שחלקם הוא מאישי השם, ומכל מקום, הרי אתה נותן את זה, הרי חזה ושוק, של שלמים נאכלים גם לנשים של הכהנים, לא רק לכהן עצמו. הכהן יכול לתת את זה לאשתו. משום מה כי ביאר הכתוב, ומכל מקום יש בשיערי מנחה גם צד נוסף. יש במצד אחד זה נחשב כמו חזה מאישי השם, אבל מצד שני זה קודש קודשים הוא, ככה תת וכאשם. הנפקמינה מזה שהוא קודש קודשים, שאסור לתת אותו לאנשים שלהם, הכהן עצמו צריך לאכול. זאת אומרת, בקיצור, שיערי מנחה, כמו שהוא מסביר, יש בו שני דינים. דין אחד של קודש קודשים, ודין שני שהוא דומה לחזה של שלמים. במה הוא דומה לחזה של שלמים? שזה היה צריך לעלות על גבי המזבח. באופן בסיסי. במה הוא דומה לחטאת והאשם? שהוא לא יכול לתת אותו לכהן, לאשתו. הכהן לא יכול לתת אותו לאשתו, הוא חייב לאכול אותו כמו חטאת והאשם בעזרה עצמה. ברור? בשני דינים.
ופה?
מה?
גם פה? רק...
לא, זה אומר, שיערי מנחה יש להם דין מיוחד. זאת אומרת, יש בהם מבחינה...
אז אשתו יכולה לקבל
משהו? לא. רק הכהן עצמו. טוב, עד כאן. כל טוב, לילה טוב ושבת שלום. ביום חמישי